בשבת עם ג' עמוד ב' אומרת שהחורש והחופר והחורט כולן מלאכה אחת הן, ורש"י מבאר שכולן לריפוי ארעא אבידי. רש"י מבאר שכל המלאכות האלה מהותן שהן מרפות את הקרקע, ומכאן נלמד שהגדרת חורש לפי רש"י זה כל דבר שמרפא את הקרקע, גם חורט, חופר, הם כולם מרפים את הקרקע, וזאת ההגדרה של רש"י של חורש. את ההגדרה הזאת רש"י לקח ממועד קטן. הגמרא ממועד קטן, בית עמוד ב', דן על עניין משקה. הגמרא אומרת שלדעת רבה, משקה חייב משום חורש, כי דרכו לריפויי ארעא. כך אומרת הגמרא, שכמו שחורש מרפא את האדמה, כך גם משקה, כך גם משקיה מרפא את האדמה, ולכן משקה לדעת רבה חייב משום חורש. היום חבריות חולק שם, אנחנו עוד מעט נזכיר את המחלוקת שם, אבל בכל אופן הביטוי שחורש מהותו ריפוי הארץ, זה דבר שמפורש בגמרא במועד קטן. הגמרא בשבת ע"ג לעמוד ב', באותה סוגיה שהזכרנו קודם, אומרת בהמשך שאם האדם הייתה גבשושית בבית והוא נטל אותה, חייב משום בונה, ובשדה חייב משום חורש. ורש"י שוב מסביר שמרפא את הקרקע ולכן חייב משום חורש. הגמרא מביאה עוד דוגמה, אם לאדם הייתה גומה, היה לו חור ומילא את החור הזה, התממה, גם כן בשדה חייב משום חורש. במקרה כזה, אין כאן הרפיית קרקע כל כך, כלומר אין כאן משהו, לקח חור ומילא אותו, הוא לא ריפא את הקרקע, הוא רק מילא את החור. רש"י מסביר, היינו חורש שהאפר שמילאה הוא רפוי וטוב לזריעה, וישבה לקרקע להיות נזרע עם השדה. כלומר, לפי רש"י, ניתן להסיק שהגדרת מלאכת חורש היא הכנת הקרקע לזריעה. וכתנאי לכך, צריך שיהיה שהקרקע תהיה רפויה. קרקע שאיננה רפויה לא טובה לזריעה. אז לכן, אם אתה מרפא קרקע ועל ידי כך אתה מכשיר אותה לזריעה, אתה חייב. אם אתה לוקח חור וממלא את החור באדמה רפויה, אתה גם כן חייב משום חורש, כיוון שעכשיו אתה מילאת את החור באדמה רפויה והכנת את המקום הזה שיהיה טוב לזריעה. כלומר, כל דבר, קרקע שאתה מכין אותה לזריעה, זה חורש, ותנאי לכך שהקרקע תהיה מוכנה לזריעה זה שהיא תהיה רפויה. הרמב״ם בפרק ח' הלכה א' כותב, החורש כלשהו חייב וכולי המנקש בעיקר אילנות כדי לייפות את הקרקע, הרי זה תולדת חורש. הרמב״ם לא מזכיר כאן ריפוי הקרקע, אלא מדבר על לייפות את הקרקע, וגם במקומות אחרים ברמב״ם משמע שיש הגדרה כללית שכל דבר שמייפה את הקרקע חייבים בו משום חורש. ולכאורה, בדברי הרמב״ם משמע שגם אם הדבר לא מכשיר לזריעה, אתה חייב משום חורש. כלומר, אין כאן עניין של ריפוי קרקע. ריפוי קרקע זה רק לזריעה, זה דבר שאתה מרפא, מכין את הקרקע לזריעה. לפי הרמב״ם, לכאורה, הגדרת חורש זה עצם העובדה שאתה מייפה את הקרקע. הרמב״ם לא מזכיר כאן שזה בשביל מטרה מסוימת של זריעה או משהו אחר. חורש כלשהו חייב כדי לייפות את הקרקע, וכן המשווה פני השדה, כגון שהשפיל הטל וכולי, חייב משום חורש. ולכאורה, הנפקמינה בין הרמב״ם לבין רש"י תהיה, כאשר אדם חורש שלא על מנת לזרוע, במקום שלא שייך לדבר על זריעה, האם גם במקרה כזה הוא יהיה חייב משום חורש? בחידושי הר"ן בשבת ע"ג עמוד ב', הוא אומר, הרבה פעמים אדם חורש שאין דעתו אלא להפך באפר לתיקון השדה ולא לזריעה, והיל כך כל תיקון השדה חשיב משום חורש. כלומר, הוא באמת מגדיר כמו הרמב״ם שתיקון השדה חשיב משום חורש, לפי הגדרה שראינו ברמב״ם, ליפוי השדה, תיקון השדה, זה נקרא חורש, ולכן אומר חידושי הר"ן, זה לא הר"ן באמת, כידוע על שבת, זה מיוחסים לר"ן, אומר מיוחסים לר"ן שגם אם הקרקע לא עומדת לזריעה, יהיה חייב בה, כיוון שכל תיקון שדה מחייב משום חורש. עכשיו הגמרא, לא, הגמרא לגבי גם שושית אנחנו נדבר עליה, תכף צריך לבחון אותה. הביטוי עצמו של יפות קנה הקרקע, גם הוא מופיע בגמרא, מופיע בגמרא בשבת ק"ג עמוד א', הגמרא שם אומרת שהתולש הוא לשין אם ליפות את הקרקע כלשהו. אדם שתולש הוא לשין, אם זה בשביל ליפות את הקרקע, חייב על כלשהו. הגמרא משתמשת בביטוי ליפות את הקרקע, וזה דומה לביטוי שהרמב"ם מדבר בחורש, שמהותו של חורש ליפות את הקרקע. אמנם יש מחלוקת בין הראשונים על איזה איסור הגמרא מדברת שם. בפשטות הגמרא מדברת שם על חורש, וככה נראה הרמב"ם מבין, ולכן הוא הגדיר את ההגדרה של ליפות את הקרקע, אבל הרמב"ן שם מסביר שהגמרא לא מדברת על איסור חורש, אלא על איסור קוצר. אז לפי הרמב״ם, הגמרא נושאת את זה לעניין שלנו, לפי הרמב״ם יכול להיות שמשם נלקחה הגדרה של ליפות פני הקרקע. בסוגיה בדף ה-ג עמוד ב', הגמרא שואלת למה התנא הקדים זורע לחורש, הרי קודם כל חורשים ואחר כך זורעים. הגמרא אומרת שמדובר בארץ ישראל, ששם הקרקע קשה, וגם אחרי הזריעה אדם חורש כדי לחסות את הזרעים. אלה דברי הגמרא. הרמב"ם, כמו שראיתם, הפך את הסדר של המשנה. הרמב"ם כותב החורש והזורע. אני התלבטתי בשיעורים מה לעשות, אם לעשות כמו הרמב"ם או כמו המשנה, בסוף עשינו כמו הרמב"ם, הייתי של... טוב, עכשיו למה? אולי זה תלוי קצת בדברים שנגיד עכשיו. למה הרמב"ם הפך את הסדר? למה הרמב"ם שינה בין חורש לזורע בניגוד לגמרא? מה אתם אומרים?
לא גר בארץ.
אז אומרים, הדבר הפשוט, הוא לא היה בארץ, הוא דבר פירור בעולם, הגמרא אומרת שבארץ. רק בארץ ישראל, הקרקע קשה, התרישה היא אחרי זריעה. והרמב״ם כתב לפי רוב העולם, ולכן הוא כתב קודם כל חורש ואחרי זה זורע. אז זאת הערה מעניינת, שיכול להיות שבאמת הוא נמשך את הירושלמי, או בגלל שהמשנה דווקא מעניין שהירושלמי, דווקא שם בארץ ישראל, כותב הפוך, אבל דווקא תראות את זה שלנו בשנה, לא צריך להסתדר לפי הדבר הזה. יכול להיות שאולי יש מקום לחבר את זה למחלוקת הקודמת שאמרנו בין רש"י לבין הרמב״ם בהגדרה של חורש. לפי רש"י אמרנו שחורש זה הכנת הקרקע לזריעה על ידי חיקוי הקרקע. לפי זה מובן שחרישה לפני זריעה חייבים עליה, כי אתה חורש ועל ידי זה אתה מכין את הקרקע לזריעה. חרישה שאחרי זריעה היה מקום לכאורה לפתור. איתן אתה לא מכין את הקרקע לזריעה, הקרקע כבר זרועה. בא תנא וחידש שכיוון שגם הדבר הזה מסתייע בתהליך הזריעה, אמנם הזרעים בפנים, אבל בלי הקרקע מעליהם כנראה שזה לא יעבוד טוב. בארץ ישראל הקרקע קשה, וכנראה שהחרישה אחרי זה משמעותית בזריעה. בא התנא וחידש שגם חרישה שאחרי זריעה חייבים עליה. כלומר, התנא הקדים זורע לחורש כדי ללמד אותי שגם החרישה כזאת שהיא אחרי זריעה חייבים עליה, למרות שאין כאן ממש הכנת הקרקע לזריעה, אלא רק סיוע לזרעים אחרי שנזרעו. אבל בכל אופן, כיוון שיש כאן סיוע לתהליך הזריעה על ידי הקרקע, חייבים גם על הדבר הזה. לכן התנא שם קודם כל את זורע ואחרי זה את חורש. לעומת זאת, הרמב״ם הבין שההגדרה של חורש היא תיקון הקרקע, תיקון הקרקע. אם זה תיקון הקרקע, אין הבדל בין חרישה לפני זריעה ובין חרישה אחרי זריעה, זאת אותו דבר. עכשיו אני שואל לכם, זה שהתנא הקדים זריעה לחרישה, לפי הרמב״ם, למה הוא הקדים זריעה לחרישה? לפי רש"י אמרנו שהקדים זריעה לחרישה כי הוא בא ללמד אותי משהו מחודש יותר, שחייבים גם על חרישה שאחרי זריעה, למרות שזה לא חרישה שהיא מכינת הקרקע לזריעה. לפי הרמב״ם, למה התנא הקדים זריעה לחרישה? חרישה לזריעה לחרישה? אולי, או שפשוט, בגלל שהוא היה בארץ ישראל, וכך היה המנהג בארץ ישראל. זאת אומרת, לפי הרמב״ם אין חידוש הלכתי בסדר הזה של המשנה. לפי רש"י יש חידוש הלכתי בסדר של המשנה. לפי רש"י, המשנה באה ללמד אותי חידוש הלכתי שגם על חמישה כזאת חייבים. לפי הרמב״ם אני לא צריך חידוש הלכתי כזה, דבר ברור, כי הרמב״ם הגדיר שכל עיבוי הקרקע זה חרישה. כלומר, לפי הרמב״ם שינוי הסדר אין בו חידוש הלכתי. למה התנא בכל אופן שינה את הסדר? שינה בגלל שהוא היה בארץ ישראל. אם כך, אם זה רק בגלל סיבה מקומית, טכנית, חקלאית, שהתנא היה בארץ ישראל, אז הרמב״ם מעדיף כבר לכתוב לפי מנהג רוב העולם, ששם קודם כל חורשים ואחר כך זורעים. יכול להיות שהדבר הזה הוא סיבה נוספת, למרות שאני זוכר את הדברים יפים לגבי הירושלמי והגרסה לסביה, אבל יכול להיות שזאת סיבה נוספת שבגללה הרמב״ם בכל אופן לא כתב כמו הבבלי, או לא נמשך לכתוב את הדברים האלה כמו הבבלי, כי הוא הבין שגם לפי הבבלי הקדמת זריעה לחרישה היא לא מסיבה הלכתית, אלא רק סיבה טכנית שכך עשו, ולכן לא היה מקום לכתוב בדרך הזאת את ההלכות. אני רק מציין שהמגן אברהם, סימן תקכ"ו, איף קטן יוד, כותב שהסתבר שחייבים על סתימת גומה רק בשדה חרושה שעומדת לזריעה. מגן אברהם, תקכ"ו, איף קטן יוד, שחייבים על סתימת גומה רק בשדה שעומדת לזריעה, והדבר הזה תואם את מה שאמרנו ברש"י קודם, שיכול להיות שבמקרים מסוימים, כשזה לא יעמוד לזריעה, אז לא יהיה גם איסור של חרישה. בניגוד לרמב"ם, שלכאורה זה לא משנה. כל עיבוי קרקע אתה חייב בשביל חורש, ולכאורה זה לא משנה אם זה עומד לזריעה או לא עומד לזריעה. טוב, לגבי פיטוע בית. הגמרא בשבת, הצדיקי עמוד א' אומרת שמותר לטלף מים על הקרקע כדי שלא יעלה אבק, ולמרות שעל ידי זילוף המים יכול להיות שאנחנו נגרום להשפעת גומות מסוימת, מותר. דבר שאינו מתכוון, ודבר שאינו מתכוון מותר, ולכן מותר לטלף מים. וכך נוסכם, כך נוסק בשולחן ערוך, ותחילת סימן שלמד זין, א'. לפי זה לכאורה היה מקום להסיק שמותר גם לטטא את הבית, כי אדם לא מתכוון, הוא רק מטטא את הבית, הוא לא מתכוון להשמות גומות. וכך פסק בעל ההלכות גדולות שמופיע בתוספות, מופיע שם. אבל ר"י בתוספות חולק ואומר שאסור להשוות, אסור לטטא את הבית, מפני שמזיז עפר ממקומו. מה ההבדל בין טיטו לבין ריבוץ? למה טיטו אסור וריבוץ מותר? וריבוץ? הריבות אנחנו גם כן אמרנו שמותר, למרות שאולי זה כן. אז דבר אחד שדיברה עולה מהדברים שלכם, שזה לא פסיק רשע, כלומר שההבדל מן הדברים שאולי בשניהם יכול בריבות, יכול להיות שיושבו גומות, וניתור בוודאי יושבו גומות. כלומר, ערך אחד להבדל בין הריבות וניתור, שכשאדם מטאטא, אז בטוח שיושבו גומות, הוא מטאטא, הוא מזיז את האפר בידיים, ולכן בטוח שיושבו גומות, וכיוון שזה פסיק רשע זה אסור, בניגוד לזילוף מים, שזה לא פסיק רשע, אולי יש בגומות ולכן זה מותר, ויש טעם נוסף, שגם הוא עולה מדברי ראשונים, והמשנה הברורה מביא אותו, להבדל בין ריבוץ לבין טיטוט, טיטוט הבית. נכון, המשנה הברורה בסעיף קטן ו' מביא טעם נוסף, שכיוון שבטיטוט אדם מבוניין לסדר את הקרקע, הרי ריבוץ אדם רק רוצה לדלף מים שלא יאבק. אז הוא לא מתעסק עכשיו בקרקע, אז אין חשש של השוואת גומות. בטיטוט גם נגיד שזה לא פסיק רשע, אבל כיוון שהאדם עובד עכשיו על הקרקע, מטרתו לייפות את הקרקע. הוא רוצה להוציא לחלוק מהקרקע, הוא רוצה לסדר את הקרקע. למרות שעכשיו הוא לא, המטרה שלו זה לא להשוות גומות, אלא להוציא לחלוק, אבל כיוון שהמטרה שלו זה לתקן את הקרקע, לייפות את הקרקע, יש חשש שיבוא להשוות גומות. בניגוד לזילוף מים, ששם המטרה היא לא לייפות את הקרקע, אלא סתם שלא יאבק, שם אין מטרה כזאת, ולכן אין לחשוש שאדם ישווה גומות. גם אם זה לא פסיק רשע, גם אם באמת בטיטוט הבית זה לא פסיק רשע שישווה גומות, בכל אופן אסור, כיוון שהמטרה היא לייפות את הקרקע ויש לחשוש יותר שמא יבוא להשוות גומות. הרמב״ם בפרק כ"א, לפני הרמב״ם אולי, האם רי אוסר גם בקרקע מרוצפת או רק בקרקע לא מרוצפת? לכאורה רק בקרקע לא מרוצפת, כי הוא מדבר על אזלת עפר. מה הראיה של רי שאסור לטאטא את הקרקע? ואיפה הוא מביא ראיה? כן, ומה היה שם? מה יסוד הראיה שם? מוקצה, זוכרים? נכון, יסוד הראיה של רי, שמטאטא, הגמרא אומרת, הוא כלי של מחתו לאיתור, הגמרא אומרת, הוא כלי של מחתו לאיתור, הוא אומר לי, למה זה כלי של מחתו לאיתור? אם מותר לטאטא את הבית, זה צריך להיות כלי של מלאכתו להיתר. אם הגמרא אומרת שמטאטא זה כלי של מלאכתו לאיתור, סימן שאסור לטאטא את הבית, זאת ראיית רי. ומהדברים האלה עולה, שגם בקרקע מרוצפת רי אוסר, למרות שזה לא כתוב בקורה כזאת, אבל זה לא כתוב בקורה הכרחית, שגם בקרקע מרוצפת רי אוסר, כי אחרת מטאטא לא היה צריך להיות מוקצה, נגיד שכל הקרקעות שם לא מוקצות, אבל זה לא מסתבר, ולכן מדברי רי עולה, וכך הבינו אחרונים מספריו, שאוסר גם בקרקע מרוצפת, אטו אינו מרוצף, כלומר היא אוסר לנקות את הבית גם בקרקע מרוצפת. הרמב״ם הבין בדרך ביניים, בפרק א' הלכה ג', אסור לכבד את הקרקע שמא ישווה גומות, אלא אם כן היה רצוף באבנים. הרמב״ם מבין שבקרקע מרוצפת מותר, בקרקע שאינה מרוצפת אסור. זה דעה נוספת, דעת הרייבד, שאומר שהכל תלוי אם כיבד את הבית לפני שבת או לא כיבד. אם כיבד את הבית לפני שבת, אז מותר אפילו בקרקע שאיננה מרוצפת, כיוון שאדם לפני שבת כבר אישר את הקרקע, כיבד את הבית לפני שבת, אז כאן אין חשש ומותר בשבת לחזור ולכבד את הבית, אפילו אם מדובר על קרקע שאיננה מרוצפת. שולחן ערוך, בסימן שין למד זין סעיף ב', הביא קודם כל את דעת הרמב״ם, מסתם, ואחר כך כתב יש מתירים. יש מתירים, הכוונה לבהג, שמתיר בכלל, אפילו בקרקע שאיננה מרוצפת, הרי בקרקע מרוצפת גם הרמב״ם מתיר. אז השולחן ערוך מביא את הרמב״ם, ואחרי זה מתיר בהג. כמו מי הוא פתח? סתם ויש, למרות שבדרך כלל רק יש אומרים בהתרה, אבל זה רק שיש אומרים ויש אומרים. אז פוסקים כי יש אומרים השני, כאן יש סתם ויש, סתם, הוא הגיד הרמב"ם בסתם, ואחרי זה יש מתירים, סתם ויש, הלכה כסתם. אז השולחן ערוך פסק הרמב"ם, שמותר רק בקרקע מרוצפת. והרמ"א כתב להחמיר כדעת התוספות, שאסור אפילו בקרקע מרוצפת לטאטא את הבית. אמנם גם הרמ"א מקל בשני מקרים, א', אם מדובר על בגד או מטיל, דברים שהם לא בחוצה, שאין חשש של השוואת תומות, דברים שהם חלשים. ודבר שני, אם גוי מנקה את הקרקע, למה אם גוי זה מותר? כי גוי אין איסור בפסיק רישא. אנחנו נעזרת שאני מדבר על זה באמירה לאחור, אבל זה קצת חשוב בגוי. פסיק רישא מותר בגוי. זה קצת שהרבה פעמים אפשר להשתמש בו, בהרבה מקרים שרוצים באמירה לאחור לעשות כל מיני דברים, אז אם אתה עושה משהו שאתה מזיז משהו, לא משהו שבטוח יקרה, אבל בפסיק רישא, גוי אין איסור בפסיק רישא. אין איסור בפסיק רישא, באמירה לאחור. אז לכן גם כאן, גם אם בטוח, יש השוואה תגובות, אין בעיה שזה יהיה על ידי גוי. הביאור הלכה, דיבור המתחיל ויש מחמירים, דנו במקרה שרוב בתי העיר מרוצפים. האם גם במקרה כזה יש גזרה של מרוצף, אטו אינו מרוצף, ובדברי הבעל עולה, בדברי הביאור הלכה עולה להקל, שכאשר רוב הבתים מרוצפים, מותר לטאטא את הבית בשבת. הוא כותב שיש לצרף לכך גם את דעת הרייבד, שאדם טאטא את הבית לפני שבת, בדרך כלל אנשים מטאטאים לכבוד שבת את הבית. אז יש לצרף גם את דעת הרייבד, ולכן הוא כותב שאין איסור לטאטא את הבית בשבת. אמנם הוא מדבר על חששות צדדיים, הוא מדבר על בעיה של טלטול מוקצה שמטאטאים, וגם זה אומר שזה בסדר, גם אם יש רליפה מוקצה. כי זה גרף של ריי, וטיטול מן הצד, זאת אומרת שמדבר על זה בבני מוקצה. הוא גם מדבר על בעיה של שקירת הקסמים, כמו מטטף, שגם זה הוא אומר שמצד הדין היה אולי מקום להתיר, אבל לכתחילה עדיף לטטא עם מטטה רף לדירה. המטטה שלנו היום בדרך כלל הם רוצים חוץ לזה של המשפחות משתמשים עומד לך לבית, קש כזה, שאז באמת קסמים נשברים. אבל מטטה נורמלי הוא בדרך כלל לא כזה, אז לפי דברי ביאור הלכה, מותר לטטא את הבית, בבתים שלנו, שרוב הקרקעות, הבתים בעיר מרוצפים, אפשר אפילו להגיד כל, אולי יש, אני לא יודע, לא נתקלתי אף פעם בבית שהקרקע לא מרוצפת, אולי בבין תבניות, יש כאלה שעושים את הבנייה לבית, יש מצב כזה, אבל באופן כללי הקרקעות מרוצפות, אז אפילו דבר עבור עליך אפשר לטאטא, רק לטאטא אם אתה טאטא רגיל, או אם אתה טאטא קש. זה דבר שלא מתכוון. השאלה היא, אם זה בטוח נשבר, הוא יעשה מקוואת הלכה שבטוח יישארו כמה כסמים. אם המציאות היא לא כזאת, אז זה באמת יהיה מותר, גם לזה יהיה נשברים כסמים. אם נשברים כסמים, אז יש מקום לדומה את זה, וגם כסמים החור מאוד. כי גם אם נשברים כסמים, מה יש כאן? יש כאן אולי מקלקל. אז מקלקל ומדובר כאן על כלי אחר יד. אתה עושה את זה לכאורה גם כן לא בדיוק אלא כלי אחר יד. וזה לא ניחנה. אז אומנם, אולי זה פסיק רישא, אבל זה פסיק רישא, זה לא ניחלה בדרבנן, אולי דרי דרבנן. אז גם זה חומרה, לכן המשנה ברורה כותב שיותר טוב, ותטאטא מטאטא רגיל, רק מי שמטאטא מטאטא של קש אומר אין למחות בו, למרות שלכאורה היה מקום בזה להגיד, שאנחנו בדרך כלל מבינים פסיק רישא, זה לא ניחלה בדרי דרבנן. כך כותב השער הציון, בסימן שם למוזיים, בסימן כן. שאנחנו מכינים בפסיק רישא דלא ניחלה בתרי דרבנן. אז במקרה הזה לכאורה היה צריך להקל לפי הכללים האלה, אבל למרות שיכול להיות שבזמננו, אני לא יודע, אנחנו באמת נשבר ככה כל פעם, אני לא יודע שזה לא יודע, אני לא יודע שהחוזרים האלה יותר חזקים, אני כן אדם מדבר אולי בחוץ, אבל בתוך הבית נראה שגם הדברים האלה זה לא כל כך נשבר. יש הרבה בתים שיש בבית, שיש לזה חלק, האם את החלק הזה מותר לטאטא?
למה?
סתם לכאורה, החצר עצמה, א', הרבה חצרות לא מפותחים, גם אדם שיהיה בו סתם לכאורה, הבעיה היא יותר גדולה, בקטע הזה, לכאורה, אחד מאוד בעיה לדעתי אותו, זה באמת שאף נקצוע מרוצה, פעת אינו מרוצה, כמו להמחות חצרות אינה מרוצה, כמו גם את הבית, זה הרבה פעמים חלק זה סיריס. אז בשביל זה הרבה, אני יכול לתת מספיק פה דבר, ו... מופיע ב... שמונת שבת כיסתה פרק דרכים ולהרה יוד, הוא כותב שאולי יש מקום בכל אופן להעביר, אולי יש לראות את הרצפה של הפקו הזה כחלק מרצפת הבית. זה לא חלק מהבית, זה ממש, אז אם באמת זה פשוט רצפת הבית, אז זה פשוט יותר מקום להקל, ואז נגיד שזה לא חלק מהחצר. אלא רצפת הבית, זה רוב בתים מרוצפים. השאלה אם אני מסתכל רוב חצרות או רוב בתים כאן, אבל יש מקום בכל אופן גם לחשוב להקל. כן. אבל בכל אופן, אפשר לגבי לכתחילה, אז זה לגבי קיטור הבית, לגבי שטיפת הבית. יש בזה צד יותר קל ויותר קשה. צד אחד יותר קשה, צד אחד יותר קל, שאם בקבוצה רגילה, כמו שם שלה יש אתה, וגם זה לקבוצה קבוצה, אז קבוצה שאתה תדר את זה, אתה לא יכול לתת את הקבוצה. אני חושב ש... יש כאן, אולי להחמיר בזה, מצד שני, אני חושב שאם טיפות הבית לפני זה, גם טיפות הבית לפני זה, וגם יש איזה משהו בבית משפט, יש חוק שבאמת מפריע, אז יש מקום להקל כאן, כי בכל אופן הדעה הרווחת יותר, תמיד אפשר. וגם אם אנחנו מחמירים, אז כיוון שבאמת אור הלכה אומר שמסרב קראי בפני שבאי, כיוון שהקושה הזו יורמה, הרי זה המשך חיפת הבית, והוא כן נוטה להקל, אני חושב שהוא נוטה להקל שם, אמרתי מתפק, אבל הוא אומר שאפשר שגם, שבשביל להגדיר את ההגדרות האלה, אני חושב שכשיש לו, יש מקום להגל בזה למרות שיכול להגיד את החיפה, אין כל כך בעיה, זה יותר טוב, כן, לוותר את זה, אבל כשיש צורך, ודאי שאפשר להגיע. הרבה פעמים, למשל, אם יש ביטוי בקבוצה, אז אנשים פחות, לא יודע, למה אדם רוצה להיות בסוכה כל היום, לשאול בקבוצה, להיות בסוכה, אבל הדבר הזה, בסוכה יש לנו סיבה נוספת להתיר, כי... כן, יש לזה גם הידור בסוכה, כלומר, זה לא רק סתם לצאת את הבית, אלא אולי יש לנו סיבה, לא להפסיד בזה, אולי אנחנו מפסידים משהו בקבוצה יותר גדולה. אז כיוון שמדברת על הגדרה יותר רחוקה ויש סיבות לדון להקל אותה, יכול להיות שבאמת בגלל מצוות סיבה יש הרבה יותר סיבה להקל בדבר או להחמיר בדבר הסיבה. לגבי שטיפת הרצפה, המשנה בשבת חתונה לפעמוד א' אומרת שמותר לשטוף את המת בשבת, והגמרא מספרת שתלמידו של רבי מאיר עשה את שטוף צפה בשבת, כמו ששוטפים מת, והוא אמר לו שאסור משהו משם שרבי מאיר עשה שמא יבוא לשטוף קרקע שאיננה מרוצפת, ובאמת אין לגזור שמא האדם מתוך ששוטף מת יבוא להתרגל לשטוף איזה מוקצה אחר, אנשים מבינים שמת זה דבר חריג, ולפי זה אסור לשטוף רצפה גם אם היא מרוצפת. וכך פסח גם הרמב״ם וגם השולחן ערוך בשין למזיין סעיף ג' שבניגוד לטיטור רצפה שמותר לדעת הרמב״ם בשולחן ערוך, שטיפת רצפה אסורה. למה שטיפה חמורה יותר מטיטור? למה? יותר סיכוי, למה יותר סיכוי? אבל...
מה זה שטיפה?
אתה אומר שאולי יש יותר חשש בשטיפה. אתה שם מים, אולי זה יותר, יש חשש להשראה דגומות, תקיפה, למרות שאנחנו מדברים על קרקע מרוצפת, אבל אתה אומר, יש יותר מקום לגזור, בגלל שבכל אופן, החשש יותר גדול, מה? לא, אבל בתוך בית, טוב, כיוון אחד, זה לחשוב בכיוון הזה, שבאמת איכשהו, שטיפה טיפה גורמת יותר ל... להשוואה תגומות, אולי מים, ואגב, אולי
זה יותר...
ישיר את הקרקע. או שזה פחות הכרחי, וזה הטעם שמגיע משם רואה באמת, משם רואה לא מוציא את הטעם הסדר שאמרת, למרות שיש מקום לחשוב עליו, ומשם רואה הוא כותב, וכך מופיע במגיד משנה, המגיד משנה שם על הרמב״ם, שטיטו יש צורך גדול יותר מבשטיפה, ולכן ניטו הוא טיטו, ולא ניטו הוא שטיפה. וכמובן ש...